אוקיי, אז הרב דוקטור בני, אנחנו שמחים לראות אותך שוב. הערב נלמד את מזמור פט, שחותם את הספר השלישי. מזמור מאוד ארוך וקשה מבחינה אמונית, ואנחנו נשמח לשמוע מה אפשר לעשות עם זה.
תודה רבה עומרי, ברוכים הבאים. הייתה הפסקה די ארוכה, חגים יום השואה, יום הזיכרון, אז לא יצא ללמוד, ואני שמח שמחדשים את הלימוד, ואני רוצה לפתוח את הלימוד עם הערה כללית. אני לא יודע איך אתם מרגישים, אני מרגיש שהתקופה הזאת שהלימוד הוא להצלחת החיילים, להצלחת עם ישראל. את יכולה לתת לי גישה, אודרי?
Yes, share screen. Okay.
Please. ואני מרגיש שהתקופה הזאת היא מאתגרת, תודה. מאתגרת מאוד מאוד עם כל החדשות הקשות. שנשמע בשרות טובות, וחשבתי גם בלימוד לחזור לספר הרביעי, ואני רוצה להסביר למה לספר הרביעי. בספר הרביעי יש התמודדות עם משבר. השיעורים הם לכבוד החיילים, לרפואת הפצועים והצלחת המפונים ולכולם. אז התפילה פה במקומה עומדת, ידועה, ואני כל אחד יתפלל אותה ביום יום. מזמור פט, אנחנו עסקנו כבר בכל הספר הרביעי, ממזמור צדי אז עד מזמור קוף וב. לספר הרביעי ואני מתלבט הרבה מאוד בשיקולים דידקטיים, איך ללמד את החומר של הפרשנות ההקשרית. אני משוכנע שזה אמיתה של תורה, ביג טיים, בצורה יוצאת מן הכלל, ואני מאוד מתקשה להעביר את זה, כי יש כל כך הרבה פרטים, ואדם צריך לשלוט על המזמור, ולזכור את כל המזמורים האחרים כדי להבין את זה. זה אתגר מאוד מאוד גדול. ואני בעצם רוצה היום גם קצת להתייעץ איתכם, בעזרת השם בימי העיון בתנ"ך, שזה אירוע מאוד מיוחד. בימי העיון בתנ"ך באלון שבות, אני רוצה, קיבלתי שני שיעורים ביחד, מעין כזה סשן, מושב על הספר הרביעי, ואני אשמח מאוד לקבל הערות מכם, איך לשפר את זה, מצד אחד לא לשפוך יותר מדי ידע, מצד שני לשכנע, וזה אתגר לא קל. אני חושב שהאתגר עד כדי כך קשה, שבגלל זה לא הבינו מה זה הפרשנות ההקשרית שיש סמיכות מזמורים. ואני רוצה עכשיו מעין חזרה לספר הרביעי, לחזור לספר, סוף הספר השלישי, להבין שיש פה הפסקה מאוד משמעותית בכל הספר. יש 17 מזמורים של חורבן, הידרדרות עד לחורבן בספר השלישי. ולהזכירכם שבספר השני כתוב פה למטה, קולו כי אם עד פה זה דוד ומלכות דוד ושלמה, הרי זה נגמר מאוד לא טוב. ופייטט הוא שיא המשבר. אז נכון שקשה ללמוד
Is everybody hearing the sound? Ratzuf?
No, I'm not hearing the sound.
יש הפסקות באינטרנט שלי?
כן, יש הפסקות.
לא שומעים אותך. כן ולא וכן ולא.
אז אני לא יודע איך לטפל בזה. אני מנסה מעל Act of God, לא יודע איך לעשות את זה. ואני רוצה עכשיו להסתכל על הספר השלישי, על ספר הרביעי, כתיקון של הספר המשבר, ואני חושב שדווקא אחרי שלמדנו הרבה ביחד, נוכל לראות דברים מאוד מאוד מעניינים. ואני רוצה להראות לכם את מצד אחד מיטב הפרשנות ההקשרית על תהילים, עומק בלתי רגיל, ומצד שני גם לחשוב איך להציג את זה, מה המשמעות האישית של זה, והדברים מופלאים ממש. אז אמרתי שזה המעבר הגדול, הציר הדרמטי של כל ספר תהילים. בפרק פייטט יש משבר, ובמפרק הספר הרביעי יש שיקום לאט. אני לא יודע אם ראיתם את הסרט על שושני, הרב שושני, אני ראיתי אותו לפני שלושה שבועות, שבועיים ראיתי אותו, ודמות מרתקת וכולה חידה, מרתק בצורה בלתי רגילה, והיה שם קטע קצר שהרב שושני אמר שפרק פייטט זה הציר הגדול. אז הכל הוא כתב בראשי פרקים, אני לא יודע בדיוק למה הוא התכוון, ושאלתי את אלה שעשו את הסרט, אנחנו דיברנו עליו קצת, אבל תמיד דילגתי עליו. זה פייטט בסוף הספר השלישי. ואני לא אעשה את זה היום, אבל אני רוצה להזמין אתכם ללמוד בעיון על הספר, על פייטט, שהוא בעצם מסכם, ואני אוכיח את זה בעזרת השם בשיעור הבא. הפייטט הוא גם סיכום של הספר השלישי, לא כל מזמור הוא מזמור, והוא גם הכנה לספר הרביעי. ואת זה אני כן רוצה לדון היום ולהתמקד בזה. ולהבין מה השיטה, מה ההוכחות, מה הטכניקה. וזה יוצא מן הכלל. אחרי שנעשה את זה בשני שיעורים, אני רוצה בשיעור השלישי לדבר על intertextuality, ואני כבר אזכיר את זה קצת. מה ההבדל בין contextuality the intertextuality, זה הבחנה מקובלת, אבל לא כולם מדייקים. קונטקסט זה הטקסט ומה לידו. כל קישור של פייטט עם ספר תהילים, אני קורא לו קונטקסט. יכול להיות קונטקסט צמוד, סמוך, מזמורים סמוכים, ויכול להיות קונטקסט פרק ב' ופרק ה'מ"ט כמסגרת של כל הספר, זה עדיין הקונטקסט הצמוד והרחב של כל ספר תהילים. אינטרטקסט זה חיבור לספר אחר. ואתם תראו את זה, נראה את זה, שפרק פייטט והרבה מזמורים מצטטים שמואל את התורה, והם מדברים עם שכן רחוק. לא בתוך השכונה, אלא אחד שגר רחוק, מזמורים. ודברים מרתקים. אנחנו נראה המלך. אתה לא תבנה את הבית, אלא מישהו אחר יבנה.
בני, אתה יכול לחזור על השתי משפטים האחרונים, כי לא שמענו.
אני מצטער, עכשיו אני אומר ש-your internet connection is unstable. אז מה שאני רוצה להגיד, context זה הקישור הסמוך בתוך הספר, ו-intertext זה לקשרים רחוקים. ואנחנו נראה את זה בשיעור הבא, ונראה שזו טכניקה, זה מעין פירוש, ואני קורא לזה, זה פירוש, זה פרשנות המקרא. מה פירוש הדבר? זה לא רש"י שפרש, ולא אבן עזרא ולא רד"ק, אלא זה המקרא שמפרש את עצמו. וזה כל כך אותנטי, זה כל כך מקורי במובן, המקרא עצמו הוא, הוא מפרש את עצמו. זו תפיסה מרתקת, ודיברנו על המדרש הרבה, אני רוצה עכשיו לנסות ליישם את זה, ולהגיע כמו תמיד עם לצלול עמוק ופי תת יהיה מאוד קשה, ואני לא יכול להדגיש מספיק שפרק פי תת הוא באמת מזמור שפרשנים התקשו להראות אותו, התקשו להתמודד איתו, וזה פירוש אבן עזרא. זה מתוך הספר שאני כותב, ובעזרת השם, מה שיהיה מוכן שלב שב, אני רוצה לעלות לאינטרנט, או לתת לכם לקרוא אם אתם רוצים, ואני לא מספיק, לא יכול להתלהב מספיק מהדברים של אבן עזרא. והיה בספרד חכם גדול וחסיד, וזה המזמור היה עליו קשה, ולא היה קורא אותו, ולא היה יכול לשמוע, בעבור כי זה המשורר ידבר כנגד השם הנכבד קשות. למה זה קשה לו, המזמור? כי המשורר...
לא שומעים.
בקודש בריחו, שומעים אותי? יש בתוך המזמור כפירה, נשמע כמו כפירה, הכי הכי תוקפני, הכי משבר, הכי, לא יודע לקרוא לזה, אוף דה דרך, הכי פורק עול, בצורה הכי קשה. ואני מבין את זה. המזמור קשה, למה הוא קשה לו? אומר אבן עזרא, כי הוא מדבר כנגד דברי השם קשות. ופה יש לי ויכוח מאוד מעניין עם ידידי דוקטור אורן גלבלום, שעוזר לי עם העריכה, אדם מאוד חכם, דוקטור לתנ"ך, ואדם מאוד רגיש, ואני רוצה לכתוב פה קטע על אבן עזרא. אבן עזרא גדול הפרשנים על התורה, על מקומות אחרים, הוא אומר למשל בפרשת משפטים, פרשת משפטים קשה לזהות את הסדר, אבל אם לא מזהים אותו, זה לא משום שאין סדר, אלא משום שאני קטונתי להבין. יש פה גישה דתית או גישה מוסרית של הפרשן. ואני משווה את זה לפרשנים אחרים, חוקרים גרמנים, משהו שלא מסתדר להם, מה הם עושים? הם מפרשים את התנ"ך עם המספריים. משהו לא מסתדר להם, הם עושים, חותכים את זה, זה יותר מאוחר, זה תוספת, זה לא מקורי, ובזה הם פותחים, בזה הם רוצים לפתור בעיות. ואני לא יכול להדגיש מספיק, ולהתלהב מספיק, שאבן עזרא, כשהוא לא מבין משהו, הוא אומר, אני פה במקום שקשה לי להגיד את זה, כי הוא המשורר תוקף, כנגד השם הנכבד הוא מדבר עליו קשות. אני לא יכול לשמוע את זה. וראיתי...
אני לא שמעת.
והם עם הלימוד שלהם לא עוצרים, כי הם חושבים שהם מבינים. ואבן עזרא קשה לו, ולא היה קורא אותו, ולא היה יכול לשמוע, כי זה קשה לי. דהיינו, זה מה שחז"ל אמרו, שמי שחוכמתו מרובה על יראתו, תורתו לא מתקיימת. ומי שיראתו גדולה מחוכמתו, תורתו מתקיימת. והוא פשוט לא ידע מה לעשות עם זה, אבן עזרא. אז הוא אומר, אני סולד מזה, אני מתרחק מזה. אני רוצה להבין למה הוא אומר את זה, ואני רוצה להציע שאני חושב שיש בפרשנות ההקשרית את התשובה לפלא שלו. עכשיו אמרתי דברים כללים, זה הדף שקיבלתם, והדף שקיבלתם כבר מתקשה בכך, שאם רואים עוד זה הכל על דף אחד, אי אפשר לקרוא, ואם מדפיצים את זה על A4, זה עדיין קטן מאוד, אז זה בעיה של פורמט. נכון, זה בדיוק האתגר, פורמט של ספר תהילים. ואני רוצה עכשיו לנסות לקרוא את זה, ולהראות בראש וראשונה, דבר ראשון, בואו נקרא את המזמור, בואו ננסה להבין מה התוכן והמסר, אני קורא לזה את העולם הרוחני של המזמור, ואחר כך נראה איפה הוא עומד, ואחר כך נראה איך הוא מתקשר עם התנ"ך, עם ספר תהילים, ואיך הוא מדבר על זה. קודם כל נכיר אותו one and one, אחד על אחד. ואני קורא, הוא ארוך מדי כדי לקרוא את הכל, ואחר כך להגיד, אתם זוכרים את פסוק א', פסוק ל', פסוק זה, אני עובר על זה שלב שלב. ואני רוצה כבר עכשיו, זאת גישה שמאוד מאוד קרובה לי, קח מילה אחת ותסתכל כל השיטה הזאת, איך שיטה מסוים, איך מושג מסוים משתנה לאורך הקטע, הסיפור, הפרק או הפרקים. למדתי את זה לראשונה לפני הרבה הרבה שנים, 40 שנה, אצל הפרשן הגדול, הלא זה דוקטור פרופסור בנו יעקב, בפירוש שלו על ספר בראשית, והוא כותב על פרק ב' בספר בראשית, על פרק, סליחה, פרק ד', המושג אדמה משתנה לאורך הסיפור של קין והבל, מפרי האדמה. והוא, כל דמי אחיך צועקים עליי מן האדמה. ארור אתה מן האדמה. אז קח מושג אחד ותיישם את זה. למדתי את זה אצל פרופסור יעקב, בנו יעקב, ואני חושב שאני רוצה ליישם את זה למזמורי תהילים, ואם למדנו מפי ת' שהוא קשה, רק כלל אחד, קח מושג אחד, הרי למדנו הרבה מאוד, וזה עוזר לנו לפצח את האגוז. חסד ואמונה. אני קודם כל קורא את הפתיח. משכיל לאיתן האזרחי. אנחנו לא יודעים מי זה איתן האזרחי ומי זה הימן האזרחי, פייחת פייטת, זה שני האזרחים, וזה קשור למסורת מתקופת שלמה, שיש לי השערה, אני לא רוצה להגיד את זה עכשיו, זה ייקח יותר מדי זמן וזה יחסית שולי. חסדי אדוני עולם עשירה. לדור ודור הודיע אמונתו בפי. כי אמרתי, עולם חסד יבנה, שמיים פחין אמונתך בהם. קראתי ברית לבחירי, נשבעתי לדוד עבדי, עד עולם. על מה מדבר הפתיח? הפתיח הוא חיובי. הוא נותן, קודם כל, הוא רוצה לשיר, הוא רוצה להודיע לאחרים, הוא מדבר על חסדי השם ואמונה. חסד ואמונה זה מילה מנחה, שזוכה להמון שבחים במזמור פייטט. בסוף, ואני כבר מדלג לסוף, כי זה מזמור גדול, ועד שנגיע בסוף, נגיע. בסוף הוא אומר, איך השדך הראשונים, אדוני, נשבעת לדוד באמונתך. הוא שבור. אין לו אמונה באמונה בקודש ברוך הוא. הוא לא מרגיש את החסד של חסדי השם. הלך הכל. הכל נהרס. הוא ריק מאמונה. אז המושג חסד, שגם לא רק שאני רוצה לשיר את זה, אלא שזה בניינו של עולם. עולם חסד ייבנה. שמיים תכין אמונתך בהם. כל מקום הוא ביטוי של שמיים, הררי אל, הכל טוב לי בבריאה. בסוף בדיוק הפוך. ואני כבר אומר לכם, במזמור צדי ב' שלמדנו, מזמור שיר ליום השבת, טוב להודות לאדוני ולזמר לשמך העליון, להגיד בבוקר חסדך ואמונתך בלילות. מה שנהרס פה, ומה שהצפי פה, וזה נהרס לגמרי, עוד יחזור החסד והאמונה בספר הרביעי. אני חייב להגיד את זה עכשיו, אחרת פייטט הוא יהיה דיכאון. אסור שזה יהיה. הוא דיכאון שהוא בסיס לתיקון. ויש לנו פה מושגים, קראתי ברית לבחירי, נשבעתי לדוד עבדי. ואני רוצה להתרכז עכשיו, וגם יש פה מושגים שמדברים על בריאת העולם, עולם חסד ייבנה,
מה קורה?
ובסוף יש את המשבר הגדול שמתחיל ואתה זנחת בתמאס, וזה השם לא קיים את הבטחתו לדוד, והוא בעצם ממשיך עם תלונה בזעקה, ושימו לב שהסלע מחלק את זה מאוד יפה, והוא בסוף מנסה לשמור על האמונה. ואני רוצה עכשיו לרוץ עם המושג חסד ואמונה. שימו לב כמה פעמים זה חוזר. פעמיים בהתחלה קראנו את הפסוקים. אחר כך הוא אומר, אף אמונתך בקהל קדושים. השמיים יודע כי לך השם, אף אמונתך בקהל קדושים. בעולם יש אנשים, לא אנשים, השמיים יודעו את פילי השם, ואני, אתה קדוש ושמך קדוש, ואנחנו גם מעללים אותך. והוא אומר, אדוני אלוהי צבאות, מי חמוך חסין יא, ואמונתך סביבותיך. אתה מושל בגאות ים, ויש סביבך המון אמונה, המון ביטחון ואמונה. איך הוא מתלהב מהמושג חסד ואמונה, והמושג אמונה לבד. ואחר כך הוא אומר, צדק ומשפט מכון כיסאיך. חסד ואמת יקדמו פניך. פסוק שעוד יעסיק אותנו, שנגיע לצדי, אנחנו קוראים את המזמור. הנה יש חסד ויש אמת. אז אמונה ואמת, שתי אותיות, אולי זה אפילו אותו שורש, זה משהו סולידי. ואחר כך הוא מדבר על דוד המלך, לא על השם. ואמונתי וחסדי עמו, ובשמי תרום קרנו. דוד המלך יתרומם קרן שלו בזכותי, אני מבטיח לו. לעולם אשמור לו חסדי ובריתי נאמנת לו. והכל חסד ואמונה. ועוד פעם, וחסדי לא אפיר ולא אשקר.
לא שומעים. הלו, מישהו בבית? לא שומעים?
דעתי יש בעיות באינטרנט.
מי יש בעיות?
של הרב בני.
כן, כנראה.
הלו?
הלו.
שומעים אותי עכשיו?
עכשיו כן.
אני חושב שהווי-פיי שלי הוא מושפע מהאבן עזרא. האבן עזרא לא היה יכול לשמוע את המזמור הזה, וגם הווי-פיי מתנגד. אין לי הסבר אחר. אני תמיד מחפש הקשר, אז תיזהרו קצת מההקשרים שלי. אתם רואים את הדף חסד ואמונה, זה מחיה אותו. זה מחזיק אותו. ובסוף הכל נכשל. אייך שדך הראשונים אדוני, נשבעת לדוד באמונתך, שכחתי פה לסמן את זה בכחול, והכל מה שבניתי עליו בהתחלה, הכל הלך. הפסוק האחרון, אנשים אומרים, הוא לא חלק מהמזמור, אתה לא יכול להגיד, אייך שדך, אתה לא יכול להגיד על מה שב ברת כל בני אדם, אייך שדך הראשונים אדוני נשבעת לדוד באמונתך, זכור אדוני חרפת עבדיך, שאיתי בחיקי כל עמים רבים, אשר חרפו אויביך אדוני אשר חרפו עקבות משיחיך. לא מתאים להגיד אחר כך, או ברוך השם, לעולם אמן ואמן. לא מתחבר. א', אני חושב שזה כן מתחבר, רמז לדבר, זה כתוב פה. אז אל תהיה יותר חכם, אל תלמד מה שקשה לך עם המספריים. תניח אותם. אבל המושג ברוך השם לעולם, אמן ואמן אחרי החורבן, ואחרי המשבר והדיכאון, הוא ממשיך, כמו כל הספרים, במסורת החיובית, שיש לו את זה מבית אבא, מדוד המלך פרק על ספר ראשון שני.
אוי.
אמן ואמן, למרות שאין סיבה להגיד אמן ואמן, משום שהנושא אמונה וחסד הוא מרכזי. והחוקרים שרצו לטעון שזה לא חלק מזה, אני חושב שכדאי שיניחו את המספריים ויקרו את הטקסט. עכשיו אני רוצה להראות לכם עוד דוגמה שכרגע קראנו, וללכת עם הדוגמה הזאת. ואני בחרתי לעשות את זה ככה כי המזמור ארוך, אחרת לא מתקדמים בעומק. בפרק, בפסוק ד' נאמר, קראתי ברית, ברית לבחירי, נשבעתי לדוד עבדי. תראו איזה טכניקה מדויקת המזמור עושה, המשורר עושה. הוא לוקח את המושג ברית, ואת המושג נשבעתי לדוד. והוא מפתח אותו. כמו שהפתיח ב' עד ה' מדבר על השם ועל דוד, וזה המוטיב של שני החלקים הבאים, ככה גם מושגים מתגלגלים ומלווים אותי כחוט השני. ברית לדוד, קראתי ברית לבחירי, נשבעתי לדוד עבדי. בואו נלך אחרי המושגים האלה. ובשביל זה אני מצייר את זה כדי להמחיש את זה. הוא אומר, לעולם אשמור לו חסדי, ובריתי נאמנת לו. הברית והחסד והאמונה, אולי הייתי צריך לצייר את זה ביחד. אני בעצמי מתלבט כמה לשגע את האנשים עם גרפיקה, עם שינויים. אולי המושג הזה לעולם אשמור לו חסדי, ובריתי נאמנת לו, שמחבר אותי למטה עם חסד ואמונה, אולי זה צריך להיות בנוי ככה. אוקיי? אולי זה צריך להיות בנוי... אולי זה צריך להיות ככה. כי אז שוב יש מעין תחנת באמצע.
Can he turn off his camera and still share a screen?
I don't think so. לא חושבת שזה אפשרי.
אני ממש מסתכל
על הפעם הזאת. רבני, you run. Okay.
אין לי, אני לא רואה כרגע דרך איך לשפר את זה. שבוע הבא אני אלך למקום אחר. אני לא יודע אם... איפה, עד איפה הייתם? רציתי להראות שחסד ואמונה וברית זורמים. זה כמו מטפטף מלמעלה. ושימו לב שהשם כבר מקדים כביכול רפואה למכה. הוא לא מקדים רפואה למכה. הוא מודיע והוא אומר לא אחלל. עוד מעט אני אדבר על זה. לא אחלל בבריתי. שימו לב, ואת זה הבאתי בצד, המושג לחלל מופיע שלוש פעמים. תראו את זה בדף פה. הילדים, הם צריכים, אם בחוקותיי יחללו, ובמצוותיי לא ישמרו, אז יהיה לא טוב. אז המושג יחללו מופיע פה, אוקיי? אני מסמן את זה פה שתראו, והשם אומר, לא אחלל בבריתי, ובסוף הוא אומר לו, אתה בעצם כן חיללת את בריתך. חיללת לארץ נזרו. אתם רואים איזה ניגודים יש פה? השורש לחלל, עם ישראל לא יחללו את החוקים ואת המצוות, השם לא יחלל את הברית, אבל אתה נערת ברית וחיללת לארץ נזרו. יש פה ניגודים קיצוניים, העולם מורכב מאוד ומנוגד. אז המושגים של ברית וברית, שפה שכחתי לסמן גם, הם לאורך המזמור, הם נשארים לבחירי, נשבעתי לדוד עבדי. אבל מה הוא אומר בסוף? נשבעתי לדוד עבדי. אני יורד אם נשבעתי לדוד עבדי, ואני רואה פה, אחת נשבעתי בקודשי, אם לדוד החזב, השם מבטיח את הכל. אבל מה הוא אומר בסוף? על אותו קו, נשבעת לדוד באמונתך. אייך שדיך הראשונים, אדוני, נשבעת לדוד באמונתך. ושוב, זה צומת דרכים שחסד ואמת ונשבעתי לדוד באמונתך הפכו את כל האמונה למשבר ולדיכאון ולכפירה ולדברים קשים. זה לא סתם מטפטף, זה עומד מדויק. אם ראינו עד עכשיו את ארבעת הפסוקים הראשונים, אני רוצה לקרוא הלאה ולהראות לכם איך המזמור מתפקד. אני מקווה ששומעים. אמרנו שהפתיח הוא גם השם וגם דוד. עכשיו תראו איך זה משולב, והחלק היפה הזה של שבח להשם, המושל בעולם, מדבר פתאום גם על עם ישראל, וגם על דוד. למה? כי בעולם האידיאלי, שלטון השם בעולם, ומעורבות עם ישראל בעולם, בהנהגת מלכות דוד בעולם, זה הכל אחד. זה איזה הרמוניה. ובאמת היו, אני לא משתעשע, אני קצת מתעצבן לקרוא את החוקרים מהמאה ה-19, איך שהם לא מפסיקים לחתוך. הם צודקים שיש הבדל. אבל במקום לחתוך, הם צריכים להבין שככה כתוב. בואו נראה עכשיו בצורה קצת יותר מהירה את הפסוקים של החלק האמצעי. מפסוק ו' עד פסוק ו'. מפסוק ו' עד פסוק י' ת' והלאה. משה והיו ידיו אמונה, כשמשה נלחם עם עמלק, האמונה זה יציבות. ואתה בקהל קדושים אתה עושה לנו משהו. כי מי בשחר יערוך לך, ידמה לאדוני בבני אלים. אתה בא אלינו, אנחנו צריכים אותך עלי אדמות, אל נערות, אל נערץ, בסוד קדושים רבה, תבוא אלינו. ונורא על כל סביבה, אדוני אלוהי צבאות, מי חמוך חסיניה, ואמונתך סביבותיך, אבל אנחנו רוצים אותך פה, בין הקדושים. אני לא יכול לסמן את כל המקבילות, אבל ברור שקדושים וקדושים פה. אתה מושל בגאות הים, בסור גלב אתה תשבחם, בים, לא רק אצל הקדושים, בכל העולם, בים, אתה דיקית כחלל רהב, בזרוע עוזך פיזרת אויביך. רהב זה חיה גדולה בים, שהיא גם כינוי למצרים. במזמור פייזי, שני מזמורים קודם, מצרים נקרא רהב. סמל של החיות הגדלות שהיו ביאור. אז יש פה המון המון קשרים. לך שמיים, אף לך הארץ, תבל, תבל ומלואה, אתה יסדתם. אנחנו מהללים את השם כבורא עולם. צפון וימין, אתה ורעתם, תבור וחרמון בשמך ירננו. וואו, יש מקהלה של התבור והחרמון, כולם שרים. עוד מעט נגיע למזמור צדי ה' בשיעור הבא. נראה מה זה בשמך ירננו. אבל פה זה מליצה פיוטית, הרים והצפון, כל מה שבראת, כל הבריאה שרה ומרננת לך. לך זרוע עם גבורה, תעוז ידך, אתה פרום ימיניך. עוד מעט אתם תראו. מי רם? אתה תרום ימיניך. צדק ומשפט מכון כיסאיך, כאילו לפני כיסא הכבוד, חסד ואמת יקדמו פניך. שימו לב, יקדמו פניך, יופיע כמוסב ולא שכיח, ומזמור צדיהי בקבלת שבת. מקדמה פניו בתודה. ועכשיו, אחרי ששיבחת את כיסא השם והחסד ואמת יקדמו פניך, גם אנחנו מבינים את תרועת המלך. אז אם יקדמו פניך בשמיים, ואם בשמך ירננו התבור והחרמון, בספר הרביעי, בדיוק המושגים האלה חוזרים, אבל אני לא אספר לכם, אחרת לא נעביר את השיעור הבא. אבל תראו את צדי ה' בקבלת שבת. ועכשיו, לא רק אתה, עכשיו עם ישראל הוא חלק מזה. אנחנו מקבלים את מלכות של עולם כמלכות שמיים. אשרי העם יודעי תרועה אדוני באור פניך יהלכון. בשמך יגילון, כמו שכל הבריאה מהללת ומרננת לשמך, גם עם ישראל מהלל יגילו בשמך כל היום. ובצדקתך ירומו. עם ישראל מתרומם, אתה תרום ימינך? גם עם ישראל מתרומם על ידי השירה. ומה הם אומרים? כי לאדוני מגיננו ולקדוש ישראל מלכנו. ואז, אחרי התיאור של עם ישראל שמקבל את השם כמלכו, אשרי העם יודעי תרועה, ויש פה ערבוביה מכוונת. במקום להגיד שזה מעורב ועליי לחתוך, כי זה בלגן, תפיסה גרמנית, תבין שהם עובדים אחרת. קודש בריך. לנו בתפילים יש שמה ישראל השם אלוקנו השם אחד, ולקודש ברוך הוא יש גם תפילים, והוא מתפלל מה כתוב בתפילים שלו, לא השם אלוקנו השם אחד, מי כעמך ישראל גוי אחד בארץ. זה בדיוק הרעיון היפה מאוד של המדרש, התורה, השם, ואשרי העם יודעי תרועה שמקבלים את המלך, תרועה כקבלת מלך, אם כתוב פה תרועה ופה כתוב מלך, זה בדיוק אותו עולם המושגים. ואם אתה מלך, או יש לנו אחד משלנו, שגם הוא מלך, הלא זה דוד המלך. ושימו לב איך זה זורם יפה. אז דיברת בחזון לחסידיך, ואיפה הוא אמר את זה? זה בשמואל ב', פרק ז', לא נקרא אותו היום. נקרא אותו פעם הבאה. אז דיברת בחזון, שמואל ב' ז', מי שרוצה לקרוא, בתומר, ואנחנו עכשיו מדברים עם קודש בריך ובגוף שני, אתה אמרת בתומר, אתה אמרתי שיוויתי עזר על גיבור, הרימותי ידי בחור מאדם. כמו שיש עזר כנגדי, דוד המלך הוא עזר בשבילי, הוא גיבור גדול, הרימותי. איזה יופי, איך תראו איזה יופי המושג רום מתגלגל. אתה ירום ימיניך, אנחנו נרומם אותך, אתה ברצונך תרום קרנינו, ואתה הרימות את דוד, כדי שתהיה התרוממות בכמה וכמה מישורים. ואתה מצאת דוד עבדי בשמן קודשי משכתיב. לא, לא אתה, אני. קודש בריחו מדבר עכשיו בחיבה של אבאלה לדוד המלך ומחבק אותו כמו שמחזיקים ילד קטן בידיים, והוא מדבר עליו בגוף ראשון. אז דיברת בחזון לחסידיך בתום. דוד עבדי בשמן משחתי, בשמן קודשי משחתיו. יש קדושים שנאמרו פה למעלה שהם מעללים אותך, ועכשיו יש שמן קודשי על דוד, הוא מרכז את הכל. אשר ידי תיקון עמו. ולא סימנתי את, כן, סימנתי את זה כאן. ידי תיקון עמו, יש לכם את זה בצד שמאל. בהתחלה אמרת, עד עולם שמיים תכין אמונתך בהם, על הקדוש ברוך הוא. אבל על דוד עד עולם אחין זרעך. היציבות של השמיים והיציבות של זרע דוד אחד הוא, אותו מושג, לא מבולבל. ואשר ידי תיקון עמו, ואני תמיד עוזר לדוד. איזה הבטחה יש פה לדוד? לא ישיר אויב בו, ובן אבלה לא יעננו. וחטותי מפניו צריו יהיו אויבים, חלילה, אף אחד לא ייגע בדוד המלך. ומסנעיו אגוף. ואמונתי וחסדי, אנחנו חוזרים על מושגים, ועוד פעם, המושג בשמי תרום קרני, שזה מילה מנחה, לייטוורט, בלשונו של בובה רוזנצווייג, ובשמי תרום קרנו, זה מתחבר ביחד על רוממות הקרן של עם ישראל, שראינו את זה פה, וברצונך תרום קרננו על כל עם ישראל, זה נאמר על כל עם ישראל, עכשיו דוד המלך הוא סופרלטיב, ובשמי תרום קרנו של דוד המלך, וכמו שאתה שולט על הים, ראינו את הפסוקים למעלה, גם הוא ישלוט על הים ידו, ובנהרות ימינו. פרק צדי ג', אדוני מלך גאות לבש, לבש השם עוז יתעזר, ובנהרות משברי ים, עוד ידע. איזה קשר אבאי, אינטימי יש פה, איזה רנדבו יש פה בין קודש בריחו ודוד המלך. אין יותר קרוב מזה. המושג יקראיני מופיע בכל המקרא פעמיים. פה בצדי א'. אורך ימים מסביר בריאוש, איזה, איך הפסוק, הוא יקראיני, כיווי חשב הפדי, סליחה, ברח לי השם, סליחה, הפסוק בצדי ב', אתם תראו את זה אחר כך, כיווי חשב ואפלתהו, אסקבהו כי ידע שמי, יקראיני ואענהו עמו אנוכי בצרה. וזה הדף הגדול שעוד מעט אני רוצה שנראה אותו פעם הבאה, אם נספיק היום קצת. אז דוד מאוד מאוד מחובר עם, עם השם. הוא קורא לי אבאלה, תתה. דוד, יש לו את הנייד שלו, פרטי, יכול להתקשר לקדוש ברוך הוא מתי שהוא רוצה. אלי וצור ישועתי. המושג צור ישיעתי ביחד, מופיע בתהילים ביחד, בחיבור כזה, רק בלחון הרננה לאדוני, נריע לצור ישענו. עוד נשקם את זה, אבל זה בהמשך. אני בכוונה מערבב קצת, אבל לא רוצה לערבב, כי עכשיו אנחנו אומרים את זה. אף אני בחור אתנהו, עליון למלכי ארץ, לעולם אשמור לו חסדי. ושמתי לעד זרעו וכימי שמיים, וכיסאו כימי שמיים. כיסאו של דוד. שמתם לב, לא, שפה למעלה מדובר על כיסא, ובניתי לדור ודור כיסאך. השם מבטיח את כיסא דוד בפסוק ה'. ואחר כך כיסא השם, צדק ומשפט, מכון כיסאך. כיסא דוד או כיסא השם? כיסא דוד וכיסא אחד מתחברים. וכיסא דוד גם מול השם, אבל בסוף וכיסאו לארץ מגרת. מילה אחת עוברת תמורות נוראיות, ups and downs, רכבת הרים. אנחנו עדיין בקטע החיובי. השבעת מתור, סליחה, עד לפה, כי אתה נשבעת, סליחה, עד לפה הגענו, והתנאי הוא, אם יעזבו בניו תורתי, ובמשפטי לא ילכון, אם בחוקותי יחללו, ומצוותי לא ישמורו, ופקדתי בשבט פשעם ובנגעים אבונם. יהיה עונש לעם ישראל, הפסוק הזה ציטוט, משמואל בית. ציטוט מילולי. לדוד ולשלמה. ועכשיו הוא אומר, אני מבטיח, תסמכו עליי, לא אחלל בריתי, ומוצא שפתי לא אשנה. אחת נשבעתי בקודשי עם לדוד אחזב, תסמכו עליי. שבועה זה שבועה. לאכזב אתכם, שתהיה לכם אכזבה? No way. אני, סך הכל קודש ברוך הוא. זרעו לעולם יהיה וכיסו כשמש נגדי. כירח ייקון עולם, זה ניסוח של מזמור עין ב', סוף ספר שני, הסי, ועת בשחק נאמן סלע. אני השבת, קמתי בשלוש בבוקר, לא יכולתי לישון, וקראתי אחד מהפרשנים שהפנה ועת בשחק נאמן סלע לירמיהו מבית פסוק ה'. תזכרו, מי שרוצה לקרוא ולחשוב ולהציע לי רעיון, אני רוצה להציע לכם בעוד שני שיעורים הצעה של עת נאמן. מה השם אומר פה? סמוך עליי, דוד מבטיח, חתום. בית, רק פעמיים במקרא. וואו, איזה תובנות. אני אעשה את זה בהמשך. עכשיו לא שומעים? הלו? שומעים?
כן, שומעים.
אז מי שרוצה לקרוא ולחשוב ולהציע לי משהו, או להגיד לי בעוד שבועיים שהגזמתי, מוזמן, תקראו ירמיהו מן בית, פסוק ה'. עד כאן הכל מושלם, הבריאה, השם, עם ישראל, דוד, הכל מתחבר כחד המחתה. ועכשיו בא חלק שקשה היה לאבן עזרא לומר אותו. ואתה זנחת ותימס, התעברת עם משיחיך. שימו לב שהמסגרת פה של החלק הזה, זה משיחיך פה, וזה משיחיך פה. זה המסגרת. מדויק, באמצע יש עוד סלע, יש פה חלוקה. נערת ברית עבדך. חיללת לארץ נזרו, למלך יש נזר, הכתר, זה עבדך, דוד, פרצת כל גדרותיו, מופיע בספר השלישי, וגם מופיע באיכה, שמת מבצריו מחיטה, מופיע באיכה, שסוהו כל עוברי דרך, היה חרפה לשכנינו, אז הם מושגים מאסף, פרק עין ת' ופרק פי ג' ומאיכה, הרימות ימין צרב. הרוממות ממשיכה, אבל לרעתנו. וכן שיקרת. הבטחת, 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 וכן שיקרת. ואז הוא אומר לו דברים קשים. הרימות יד הצרב, הסמכת כל אויביו, במקום לשמח אותנו, שימחת את האויבים. אף תשיף צור חבו, ולא הקמות במלחמה, לא עזרת לנו.
Is it possible, Benny, that David HaMelech shouldn't have counted the chasadim of Hashem? That's as forbidden as counting Jews. Lo yisafer emunatecha.
הוא נראה לי שהרב שמע את מה שאמרת.
Benny, did you hear my question? No, he didn't.
לא שומעים.
Sad, isn't it?
You, can you hear me? Shomim?
Yeah, now. Benny,
Tipa omer, zechor ani mechalet. Ani zocher shehachayim sheli lo shavim klum. Mechalet bishvil ma briya. Al ma shav barata kol bnei adam. Lama asita et ze?
Benny, I asked you whether chasadecha lo yuchlu lehimanot. Is it possible that David HaMelech should not have been counting His Hashem's chasadim.
Ani lo shomea, I can't hear you.
I'm saying, is it possible that David HaMelech committed a sin by counting the chasadim of Hashem? Just
יכול להיות, אני רוצה להציע כיוון אחר, אבל בואו נדבר על זה, קודם כל נראה את המשבר, ואחר כך ננסה לחשוב לאיזה כיוון. זכור אני מחלת על מה שב בראת בני אדם. אני זוכר, זכר אני זוכר, שב בראת כל בני אדם. איפה יש התקפה כזאת כלפי שמיים? מי גבר יחיה ולא יראה מוות, ימלט נפשו מיד שאול סלע? זה ציטוט מפי ח'. איה חסדיך הראשונים אדוני, נשבעת לדוד באמונתך. איפה כל מה שנשבעת לדוד בחסד ואמונה? איפה העבר שלנו? איפה ההמשך שלנו? ואז הוא אומר, אני...
לא שומעים.
שאיתי בחיקי כל רבים עמים. זה ניסוח מאוד מעניין שאני רוצה להציע לו הרבה מאוד ממש בהמשך. והוא אומר לו, אשר חרפו אויביך השם, אשר חרפו עקבות משיחיך. אויביך השם מופיע בתנך שלוש פעמים. פעם בספר שופטים, כן יובדו כל אויביך השם, בסוף שירת דבורה. ופעם שנייה במזמור צדי ב', מזמור שיר ליום השבת, כי הנה אויביך השם, כי הנה אויביך יובדו. וזה מתכתב עם זה. אבל שימו לב לדבר מרתק. בסוף פעמיים מופיע משיחיך עבדיך. זה לא דוד עבדו. זה לא דוד עבדך. אנחנו כולנו בני דוד. אנחנו ממשיכים את המסורת. עבדיך ועקבות משיחיך זה גם אנחנו. במזמור צדי, ולכן אני לא יכול שלא להראות כל הזמן את הכישורים האלה. שלחתי את הדף הזה גם כן, ואני חושב שזה פורמט טוב, וגם הוא מבלבל, והוא מלא, והוא צפוף. אחרי שנאמר פה בסוף, עבדיך, אויביך השם, וברוך השם לעולם, אמן ואמן, שחסר, ברוך השם לעולם, מן העולם עד העולם, משה מיד אומר את זה, ואתם תראו שהוא מדבר על... יראל עבדיך פה עליך, והוא ממשיך פה על עבדיך, לדבר פה והנחם על עבדיך. מה אני רוצה להגיד בשלב זה, ויש לי עוד כמה הערות לדבר על המזמור, יש דבר מאוד חשוב להגיד בתוך המזמור. הוא מרכז את כל העולם ההיסטורי שלו. חסדיך הראשונים, את דוד המלך הוא שם על המפה.
לא שומעים.
We can't hear you.
הולך על כל הקופה. כל היסודות הוא מרכז פה. והוא אומר, לא ייתכן שאתה עזבת את כולם. חיללת. אנחנו עשינו את שולם. עכשיו פה אני רוצה להדגיש ולשאיר עוד זמן לשאלות. האם אבן עזרא אמר את הדברים הקשים שלו? אני משתחווה בפניו שהוא יצנוע להגיד קשה לי. כי הוא מדבר קשות. ואני מתלהב מהאבן עזר. אין לו פתרון. He steps back. הוא אומר, אין לי מה לעשות עם זה, אבל יראתי קודמת לחוכמתי, אין לי מה לעשות, לא יכול לשמוע בעבור זה. ופה אני רוצה להגיד, שהפרשנות ההקשרית עושה את העבודה הכי טוב. ובלי השאלה של האבן עזרה, לא הייתי כל כך מתלהב. המזמור פייטט שמתאר את החורבן, וזה פורמט אחר, מה שעשיתי פה, לקחתי את התנך שלי, או סרקתי תנך, וסימנתי מילים, ואני אשמח לשמוע עוד מקבילות, אודרי, ולראות איך הניסוחים האלה של חסד ואמונה, פה.
I'll call you back in about 10 minutes time, I'm finishing.
כל המושג של חסד ואמונה, הם חוזרים, במזמורים הבאים, במזמור צדי וצדי א' וצדי ב' וצדי ג', הם בעצם תיקון. ואני רואה פה, כמו בדורנו לצערנו, כמו בהרבה דורות, אני רואה פה טראומה נוראית, צדיתת.
גרשום,
גרשום, thank you. אני רואה פה תופעה מדהימה, פסיכולוגית, פסיכיאטרית, אמונית. יש במזמור פייטט טראומה עמוקה שהאבן עזרא לא יכול לגעת בזה. וזה טאבו ולא מדברים ולא, ואי אפשר להגיד את זה.
רב בני, you're frozen.
ותרם קירם קרני. אתה מרומם אותי. אתה מרומם אותי כמו את מי? בשמן? זה בדיוק, אני שוחים פה. תרים קרנינו. בשמן מצאתי דוד עבדי. בשמן קודשי משכתיו. ובשמי תרום קרנינו. זה בדיוק התיקון. הספר הרביעי עונה לזה. הספר הרביעי לוקח עוד מושגים מהמשבר, וכמו שמקובל בפוסט-טראומה, דבר על זה. תתקן את זה. נפלו חברים, נהרגו אזרחים, היה טראומה, נדבר על זה. עוד נבנה ועוד נשקם. ודווקא מהמשבר שאני מדבר עליו, דוד המלך היה לו קשר אינטימי לקודש בריך הוא יקראיני אבי אתה אלי בצור ישועתי. גם מי שיודע את שם השם, הוא יכול להגיע לרמה של דוד המלך. והוא יכול להגיע בבוקר חסדיך. וכל המושגים האלה שכל כך כואבים וכל כך חסרים מהמשבר של פייטט, הדף הזה מראה איך שהם ממשיכים. אני מסכים שהדף הזה הוא משוגע לגמרי, וקשה להבין את זה, אבל אם תקראו, תראו את המקבילות. אתם רואים פה שהשם אומר לדוד, מצאתי דוד עבדי בשמן קודשי משכתיו, אשר ידי תיקון אמו. מה פירוש ידי תיקון אמו? היד של קודש ברוך הוא תבוא ותחזק אותו. מה מתפלל סוף מזמור מם צדי? סוף מזמור צדי אומר, והיא נועם אדוני אלוהינו עלינו, ומעשה ידינו כוננהו, כוננה עלינו, ומעשה ידינו כוננהו. אני מבקש ומתחנן,
we don't hear you.
שמחנו כמות איניתנו, שנות ראינו רעה. אתם רואים את זה פה. והוא מנסה להשתקם. אני רוצה שידינו כוננהו, ומעשה ידינו כוננהו. כמו מי? כמו שהבטחת לדוד. אני רוצה להיות בן דוד. אני רוצה להיות דודוביץ'. אני רוצה להביא דודמן. אני רוצה דווקא להתחזק, כאייך שדיך הראשונים, אנחנו נחזור לשורשים ואנחנו נמשיך. וזה בעיניי, הייתי שמח להשתחוות לפני אבן עזרא ולשמוע, לשאול מה הוא אומר על זה. לא כזה הולך לי. אז אני שואל אתכם רבותיי, זה התיקון הגדול. אני רוצה, ובזה אני רוצה לסיים, אני עובד על המגילה. זאת מגילה של פורמט ענק שאני רוצה לעשות לספר הרביעי. אני לא יודע אם תוכלו לראות את הגרפיקה, אני אשתקן, אני אשפר את זה לאט לאט. ואני רוצה להראות פה על כל הספר הרביעי 17 מזמורים. זאת תהיה מגילה שמתקפלת כמו אקורדיון, וכל מזמור יש לו קשרים שאפשר להראות את זה ביחד. בעזרת השם אני אראה את זה בהמשך. אני היום דיברתי על פייטט, המשבר כבסיס לתיקון ולצמיחה. ונכון שוויקטור פרנקל דיבר על זה, ומי לא מהפסיכיאטריה הפוסט-טראומה מדבר על זה, ואני רוצה להגיד שפייטט מדבר על זה, ואומר למשורר, תשפוך את הכאב שלך, הכל לפני השם, ותן מקום לאכזבה שלך, לתסכול שלך, לכאב שלך, לדיכאון שלך, אבל אל תפסיק עם פייטט.
לא שומעים.
לא שומעים.
אין חיים, אין תשובה לפרק פייטט. התשובה היחידה היא שהאבן עזרא אומר אני לא אוהב אותו. אני לא יכול להגיד את זה, בואי נדלק. אז זה מציל חיים. כי מי שרואה את פייטט, והוא ממשיך, מי היחיד שיודע להציל? מי היחיד שיודע להציל אותנו מהפלונטר? מי הציל אותנו במדבר? משה רבינו. משה רבינו, וזה המדרש המושלם, שאומר, אני מביא את זה פה. ופה יש לי רווח כפול, לצטט את חז"ל, כי אני אוהב את חז"ל, ואני חושב שחז"ל, לפעמים זה נשמע מעין כזה, כן, נחמד מאוד לגן ילדים, או נחמד מאוד לדרשה לפני סליחות. לא ולא. הם קלעו לעומק פשוטו של מקרא עם המדרש הציורי המושלם הזה. ויעבור אדוני אל פניו ויקרא. אמר רבי יוחנן, אלמלא מקרא כתוב, אי אפשר לאומרו. מלמד שנתעטף הקדוש ברוך הוא כשליח ציבור, והראה לו משה כסד ותפילה. ואמר לו, כל זמן שישראל חוטאים, יעשו לפניי את הסדר הזה, ואני מוחל להם. תתפללו, אני, השם השם, אני הוא קודם שיחטא האדם, ואני אחריו. ויש ברית. אחרי שיש לך את המשבר העמוק של פי ת', יש רק אחד שיכול לעזור לנו. ברוך השם לעולם, אמן ואמן, ובחתימה, שימו לב, כל חתימה אחרת, יש לה מהעולם, ברוך השם, אלוקי ישראל, מהעולם ועד העולם, ופה מן העולם ועד העולם, ופה לעולם. צעקה, שתיקה רועמת, קיצור לקוני. איפה מהעולם ועד העולם ברח? מהחתימות האחרות. בא משה רבינו ומתפלל. תפילה למשה איש האלוהים.
We can't hear you.
עמך, ובתפילה פה הוא אומר, שוב השם עד מתי והנחם על עבדיך, פסוק י' ג'. הוא מגייס את שמות, והוא מגיב לפי ת', כי זה דרכו של משה. הוציא אותנו ממצרים, או העביר לנו את הים, הציל אותנו מחטא העגל ומחטא המרגלים. זה פשוטו של מקרא. חז"ל, דוז פואן. קלטתם בדיוק. ומה הוא אומר מיד? אדוני, מעון היית לנו בדור ודור. בדור ודור? שים לב מה היה פה. השירה, חזה אדוני לא עלה למשירה, לדור ודור הודיע אמונתך בפי. ועוד פעם לדור ודור, ובניתי לדור ודור כי שחה סלע. אז הוא ממשיך לדור ודור. ומה הוא אומר מיד? חסד ותבל. כמו שכתוב בפי ת'. והוא אומר, ומעולם עד עולם אתה אל. מעולם עד עולם, השתיקה הרועמת של חוסר ניסוח מעולם עד עולם בחתימת הספר השלישי. עכשיו צריכים לקרוא את זה הקשרי בכל ספר שמות, בכל ספר תהילים, חסר מעולם ועד העולם. משה שומר, משה אמת ותורתו אמת. אני עכשיו עשיתי חלק מזה, ראינו, קראנו את פי ת', המזמור המפחית, הלא נעים, הכופר, הקשה, דברים קשים. ואני מאוד מבקש שמי שעכשיו מרגיש כמו אבן עזרא, שדבר קשות, הוא מאוד קשה, אבל בכל זאת רוצה להזמין אתכם לשיעור הבא, ולקרוא בספר הרביעי, שכבר למדנו אותו. ואני עושה את זה יותר קצר, אני לא מתחיל עוד פעם מהכל. אבל להראות שעכשיו הספר הרביעי הוא כל כולו תגובה. ואני מרגיש שהקמתי תפילה למשה איש אלוהים, מכיר, מזמור שיר ליום שישי. צדי ד', מזמור שיר ליום רביעי. מכיר אותם. צדי ה', קבלת שבת. כאילו הכרתי, כלום לא הכרתי. כי לא ראיתי איך הם בנויים בהקשר. והסידור עם כל היופי שברוך השם שבורים בפי ולומדים אותם ומתפללים, פתאום שהם עומדים נכון, אתה רואה איזה עוצמה יש פה לפתור משבר. ועל זה אני אומר, עם ישראל חי. אני הקדשתי את השיעור שהכרתי אותו הרבה מאוד, המזמורים האלה מאוד דיברו אליי, אבא זיכרונו לברכה, עבר את המחנות עם תפילין אצלו עד למצעד המוות כולל, ותראו את זה באתר שלי על תפילה, יש שם את הסרט 17 דקות בעברית, והאמונה שלו לא באושוויץ ולא בבירקנאו ולא בבופנבלד, היא לא עצרה בשום מקום. כי הוא ידע שפייטט, לא כמו אבן עזרא, יש לו זה תיקום, ויש לזה המשך, ויש לזה בנייה. וזה אולי, מה שאמרתי עכשיו רבותיי, אולי זה אחד מה-DNA's, נכון, יש פרשנים, יש הפרשנות ומילים מקבילות, ואינטרטקסט וקונטקסט וכו' וכו', אבל זה הנשמה. אחרי החורבן פייטט, עוד נחזור ונבנה ונתחזק. עם ישראל חי, האם יש שאלות רבותיי?
תודה רבה רב בני, תודה רבה. שבוע טוב לכולם.
תודה רבה לכם.
בשורות טוב.
בעזרת השם. שבוע הבא אני רוצה לעסוק, עסקנו קצת במבנה של הספר, למדנו את הספר הרביעי, אני רוצה לחזור קצת לספר השלישי שלא הכרנו, ולראות עד כמה הוא יונק, פייטט, עד כמה הוא מכין, ואחר כך לדבר על אינטרטקסט עם... הרבה בשורות טובות לכולם. להתראות.
להתראות.
תודה רבה. ביי.